כן. רציתי להקריא כמה שורות שכתב רבינו הגר"א. רבינו הגר"א כותב את זה, הוא מדבר על החורבן, על הגלות. וכך הוא כותב, כי מעת שחרב הבית יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו, הוא גוף שלה בלא נפש. ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבר. ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל, אין האקומה, הגויים, האוכלים את בשרנו. אנחנו נקרא בהמשך עוד את ההמשך, אבל קודם כל, בעיקר מה שהגואל רוצה, אנחנו מדברים על האבלות, על החורבן. חורבן את המקדש הוא אירוע שקרה לפני 1900 ומשהו שנים. חורבן הבית השני. המציאות שלנו היום, שהגואל מתאר אותה, את המציאות של זמנו, התרחקה הרבה מאוד מאחרי החורבן. הרבה מאוד צרות, הרבה מאוד חורבנות ואובדנים הראו אחרי החורבן. והיה מקום לטעות ולחשוב שזה דבר אחר. זאת אומרת, האבלות על החורבן זה דבר אחד, על החורבן הבית, ואחר כך יש מקום לדבר על חורבן ביתר, או על חורבן בבל, חורבן הישיבות בבבל וכו'. הגאון רוצה להראות איך בעצם כל ההשתלשלות האירועים בהיסטוריה, מהחורבן והלאה, הם המשך של אותה נקודה, זאת אומרת, הם תוצאה של אותו דבר. והוא משתמש במשל. כשאדם מת, ומסתכל על הגוף שלו כמה דקות אחרי שהוא מת, קרה משהו מאוד משמעותי בזה שהוא מת. אבל באופן, הוא נראה שלם. כל אחד יודע שמתחיל תהליך של התפוררות, של חובון והתפוררות, עד שהסוף הוא מביא את הביטוי הזה, לא נשאר אלא תרבד רכב. סוף נשאר כמעט כלום. וכל אחד מבין שהתהליכים של ההתפוררות של הגופה הם לא דבר אחר. הם המשך של המוות. יש מציאות של חיים, כשהנשמה נמצאת באדם, שהחיים, נשמת רוח חיים באפיו של האדם, אז האדם הוא חי והגוף הוא שלם, וכשהנשמת רוח חיים עוזבת האדם, אז מתחיל תהליך של התפוררות. וכל שלב בהתפוררות הוא בעצם תוצאה של אותו דבר. זה בעצם מה שהגויין רוצה לפרש, והוא כך הולך הלאה, שאחרי החורבן עדיין היו חבורות וישיבות גדולות, כבר הישיבות שהיו בבבל, הישיבות של חז"ל ושל של הגאונים, עד שנרכב הבשר והעצמות נבזרו פיזור אחר פיזור, ומכל מקום היו עדיין העצמות קיימות, שאל התלמידי החכמים שבישראל מעמידי הגוף, עד שנרכבו העצמות ולא נשאר אלא תרבד רקב מאיתנו ונעשה אפר. הוא דורש את זה כפסוק, שחל לאפר נפשנו. ואנחנו מקווים עתה לתחיית המתים, התנערים מאפר קומי, ויערה רוח ממרום עליה. עד כאן דברי הגר"א. מאוד מאוד, נגיד את המילה פסימי, מאוד עצוב התיאור. אבל מה שהגר"א אומר זה בעצם ככה, היה, יש פה אמירה מאוד מאוד גדולה. עם ישראל כמציאות חיה, אז יש לו נשמה. והנשמה שלו היא השראת השכינה. וכאשר לחרב הבית, ויצאה רוחנו עטרת ראשנו, נשארנו רק אנחנו גוף שלה בלא נפש. זהו. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על עם ישראל, עם ישראל הוא גוף חי. הוא גוף, הוא חיים, הוא חיים שלמים בפני עצמם. והחיים הללו יש להם נשמה, והנשמה היא השראת השכינה. ברגע שהשראת השכינה יצאה מישראל, אז התחיל תהליך של התפוררות. התהליך הזה יש בו שלבים, הוא לא קורה בבת אחד. והגויין מזכיר כמה נקודות לציון, הוא מזכיר את הישיבות, הוא רואה חשיבות רבה, הגויין ראה חשיבות רבה מאוד לישיבות שהיו בבבל, זוה ופומפדיטה ונרדה בתקופות מסוימות, שהם היו מרכזי התורה בעם ישראל, ואנחנו יודעים באמת שעד חטיבת התלמוד עדיין עם ישראל כולו היה מרוכז מסביב לישיבות בבבל, והתורה שנכתבה בבבל, התלמוד הבבלי הוא באמת תורה של כנסת ישראל כולה. עם ישראל עדיין היה גוי אחד, היה עם אחד, וככה ההיסטוריה, ככה הסיפור הולך. הסיפור הולך שאחרי תקופה קצרה יחסית, אחרי קורבן, אחרי חטיבת התלמוד, אז התפזרו, עם ישראל התפזר פיזור אחר פיזור, זה לשון הגר"א, והרמב"ם גם משתמש במילים האלה בהקדמה למשנה תורה. וכבר לא היה מוסד תורני אחד שנתנו עם ישראל מרוכז, ועדיין היו התלמידי חכמים, אני לא יודע מי הוא מתכוון, תלמידי חכמים שבישראל שהם מעמידי הגוף, עד שהתפוררנו לגמרי. אלה הם בדרי הגר"א. איך זה נראה במציאות? זה... כן, פיזור אחר פיזור, זה המילה. זה המילה, פיזור אחר פיזור. זאת עוד פעם, חשוב פה לשים לב לנקודת הדגש. אנחנו מתאבלים על חורבן הבית, אבלות היא על מת. באמת מה שקרה בחורבן הבית זה מוות. מוות. מוות של כנסת ישראל. עד כדי כך שאנחנו מקווים לתחיית המתים. איך הגויין אומר? תחיית המתים, לכאורה, תחיית המתים עניינה דבר כזה שאין שום דבר בהווה כדי שהוא יקרה. ההבדל בין חולה שמתרפא, שבאדם בדרך כלל יש כוח של חיים, הגוף החי, יש בו פוטנציאל של ריפוי. כשאדם נפרט, אז עובר תקופה והתאים, יש תהליך ביולוגי שמחדש את הגוף. לא כל מחלה הוא יכול לרפות. אדם נחרט לו אצבע, אז הגוף לא יכול לחדש את האצבע החדש. אבל יש כוח של ריפוי בחיים. לעומת זאת, אדם מת, אין בו שום דבר שמוביל לתחייה. תחיית המתים היא חידוש גמור. אתה, מי שראה פעם אדם מת, אין שום דבר פה שיכול להביא לחיים. המציאות בפני עצמה של האדם המת, שהוא רק שואף, המילה שואף היא לא נכונה, הוא רק הולך לקראת עוד ועוד פיזור ועוד ועוד מד. עכשיו הגמרא בחולין מגיע למיטה עושה ניפול. את המיטה היא עניינה שהיא מפוררת את האדם. וכמה מקומות בחז"ל שנתן בו עינה ועשה אותו לגל של עצמות. חוץ ממה שהוא מת, הוא גם הגוף הספיק כבר להירכב, וברגע שאדם מת אין פה אחידות. זאת אומרת, החיים יוצרים את האחידות של האדם. באותו אופן, כנסת ישראל צריכה להיות, היא אמורה להיות גוף חי. לעם יש חיים, כמו שיש חיים לאדם פרטי, יש חיים לאומה. והחיים של האומה יש בהם, כמו שלאדם יש נשמה, גם לאומה יש נשמה. הנשמה של האומה שלנו, של כנסת ישראל, היא השראת השכינה. ומעט שיצאה רוחנו, עטרת ראשנו, כי מעט שחרב הבית יצאה רוחנו, עטרת ראשנו, ונשארנו רק אנחנו גוף שלה ולא נפש. זאת התמונה. מה נאמר ומה נדבר? הפיזור אחר פיזור זה דבר כל כך נורא. זה איזושהי נטייה כזאת שאתה קם בבוקר, אתה צריך לבדוק האם לא חילקו את שארית ישראל, מה שנקרא, לעוד חלוקה. משהו, איזשהו כוח של פיזור, כוח שזה שתופס אותנו, על מה אנחנו רבים? לפעמים אתה שואל, איפה נמצאים ההבדלים? תשאל, סיפר לי יהודי אחד, הוא חסיד של... יהודי תמיד חכם, הוא שייך לאחת החסידויות שהתפלגה בשנים האחרונות. סיפר לי שכשהרבע שלהם נפטר, והיה שם במחלוקת בין שני בנים, אז היה איזשהו שלב שבו כל אחד מהצדדים ניסה להשיג את זקני החסידות. אז התקשרו אליו משני הצדדים ורצו לשבת איתו. כל אחד רוצה, כיוון שהוא היה אדם משמעותי בקהילה, למשוך אותו אליהם. אז שואלים אותו, מתי נוח לשבת איתך? אז הוא קבע עם שניהם בשש בערב. שניהם מגיעים, הוא אומר, אני רוצה שתסבירו לי איפה ההבדל ביניכם לעבוד את השם. מה תתחיל לספר לי שהוא צדיק והוא רשע? שניכם בעיניי צדיקים. אלא מה, אם יש לכם מחלוקת לעבוד את השם, אני צריך לשמוע, אבל שניכם תלמידים של אבא שלכם. אז איפה המחלקת? איפה הוויכוח? הם לא הצליחו להסביר.
שלום.
מה? זה לא קרה. אבל הוא אומר, אני היחידי מכל החסידות שנשארתי מעל זה, אני בקיע לשני המקומות בשלום, אף אחד לא, אף אחד לא, 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 לא כבש אותי ואף אחד לא... אבל מאיפה זה נובע הדבר הזה של פיזור אחר פיזור? נזרו העצמות פיזור אחר פיזור. באמת, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס, אתה עומד מהצד ושואל את עצמך, אז כמה שאתה מצליח לכמה דקות להישאר מהצד, מאוד מהר מגיעים ותופסים אותך בכוח, שני הצדדים, או שלושת הצדדים, או חמשת הצדדים, זה לא משנה איך. האם אתה לא נאמן לנו לגמרי? מה פירוש נאמן לגמרי? אני מוכן להיות איתך עד הסוף. לא, נאמן לגמרי פירושו שאתה שונא את השני, שנאת מוות. פחות מזה לא יצאת ידי חובה. לא יצאת ידי חובה. אם היה על מה לריז, אם היה על מה להתווכח, מה שקורה פה באמת, מה שהדבר הזה באמת, זה המוות. המוות זה תכונתו. אף אחד לא שואל את הגוף המת למה האיברים שלו מתפרקים. הטבע של המציאות הביולוגית היא מציאות כזאת, שכל עוד היא חיה, אז יש בה כוח, יש בה חיים, וכשהיא מפסיקה לחיות, אז האבל למשל לא קורה לכלום, היא לא חיה והיא לא מתפוררת אף פעם. אז לא תיקח פטיש ותפורר אותה. אבל הגוף החי, כשהוא מת, הוא מת. יכול להיות, יכול להיות רגוע, אני לא אשאר. כן.
המורים ירדו, יש הרבה סכונות. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משל, אז אם זה, אם בית המקדש לרשמה, אז אנחנו קוראים את שום דרכיות המחזר. אם זה אותו דבר. הרי פה נכן...
זו עובדה. שבית המקדש נשאר חרד כל תקופת המוראים, והמוראים לא יכלו לחיות אותו. זו עובדה. זו עובדה. מה הסוד של העובדה הזאת? אנחנו לא יודעים. אפשר הרבה תשובות לענות. כנראה, גם המוראים לא יחיו את כל המתים. אנשים מתו בתקופת המוראים והם נשארו מתים. הם יכלו להחיות מתים פירושו באיזה, המקור של יכלו להחיות מתים הוא בדברי אנטונינוס, לא יודע אם צריך להתייחס לזה כאלה. אנטונינוס הרומי אמר לרבי, ידע אני בכם שקטן שבכם יכול להחיות מתים. זאת המקרה מסוים שיש הרבה הרבה דיבורים. אבל אני נניח שאנטונינוס באמת אומר אמת תאורה וקטן שבכם יכול להחיות מתים. אין הכוונה שקטן שבכם יכול לעשות את תחיית המתים ולשנות את פני ההיסטוריה. ההיסטוריה נשארה היסטוריה של גלות אצל המוראים. ואנחנו חיים עד היום בגלות אחרי תקופת המוראים. זה המציאות. עכשיו, האם עוד רגע נחשוב, זה כן אתה צודק, שתחיית המתים הוא, לא, הוא לא רק דבר שמגיע משמיים, זה דבר שמוטל עלינו. אבל נעסוק בזה עוד מעט. מישהו רצה שם בסוף. בית שני. תקופה בית שני הייתה תקופה שבאמת באמת שנאת חינם היא הרסה, היא החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו. זה נכון. זה נכון. אני חושב שיש אבל הבדל גדול בין שנאה באלמה לבין פיזור. שנאה, יש בה, אחד החברים שלי אומר שיש שתי צורות של קשר בבני אדם, אהבה ושנאה, ואינני יודע איזה חזק יותר. זאת אומרת, מי שקורא על באמת התיאורים על שנאת חינם בבית שני הם תיאורים מפחידים. כפשוטו, שבית שני חרב בגלל שנאת חינם זה לא רק בתורת עונש. שנאת חינם החריבה את ביתנו כפשוטו. אבל השנאה הייתה מסביב לאותו נושא. המאבק היה מאבק על העם עצמו, איך נושאים אותו, איך מוליכים אותו. לא יסרו קהילות שונות ופיזור אחר פיזור פירושו שאני חי במציאות ו איך אומרים? כל אחד זה הזכות להגדרה עצמית, מה שנקרא בשפה של העולם. היא משתמשים בה באופן כזה שכל יום צריך להמציא הגדרה חדשה לאן אני שייך. והגדרות האמיתיות כבר מזמן ישכחו. אם אני אבוא ויגיד לך, תשמע, אני יהודי, תגיד משהו ממשי. מה זה אומר אתה יהודי? איזה יהודי אתה? מה זה אומר? לא אמרת כלום שאמרת שאתה יהודי. שאתה אומר שאתה יהודי שומר מצוות. באמת. מה זה נקרא?
זה רחוק מאוד אלסטיק. אתה צריך לתת הגדרה מדויקת לאיזה קהילה אתה שייך, מה אתה אוכל, זה מי אתה אוכל, זה מי אתה לא אוכל.
גם אז
אני שם, אני חושב שאתה צריך גם לבחור באמת שבית ראשון, החורבן הראשון הוא באמת העיקרי. הגמרא ביומא אומרת, סוף פרק ראשון, כמדומני, מה שאומרת שבית שני כבר לא הייתה בו שכינה. אבל הקופלים, אני רוצה, אבל עיקר מה שאני רוצה זה שתי דברים כתובים פה בינתיים. השלב האחד, שהנושא הוא האחידות של העם. הפירור של העם, הפיזור אחר פיזור, הוא עצם המוות. הוא עצם המוות. ודבר שני, שאי אפשר, ומזה נובע הפיזור, כי אי אפשר למצוא נשמה אחרת לעם ישראל חוץ מהשראת השכינה. כל ניסיון למצוא נשמה אחרת לכנסת ישראל הוא בעייתי. הוא לא יכול להיות. הזהות הלאומית של עם ישראל לא יכולה להיות מרוכזת מסביב למשהו אחר. זה לא עובד. זה דבר שהניסיון הוכיח אותו. המציאות הוכיחה אותו. כשעם ישראל רואה את החיבור לקדוש ברוך הוא, את מרכז החיים שלו, אז מטבע הדברים הוא יכול להיות אחד. הוא יכול להיות אחד. כאשר החיבור לקדוש ברוך הוא לא חי מספיק, לא מספיק נותן אור, לא מספיק נותן חיים, לא מספיק נותן כוח, אז ממילא נוצרים כל מיני רעיונות אחרים של חיבור, חלקם רעיונות קדושים וטהורים. בפירוש, חלקם רעיונות, אנחנו קהילת, לא יודע, אצלנו אהבת ישראל היא המרכז, אצלנו קדושה היא המרכז, כל מיני רעיונות שהם רעיונות תורניים בעצם. אבל כל עוד שהחיבור לקדוש ברוך הוא לא תופס את המקום המרכזי בחיים, שלא זהו הנושא, אז זה נקרא, יצאה רוחנו, יתר את ראשנו, ונשארנו רק אנחנו גוף שלה ולא נפש. כי אם אתה שואל מה זה יהדות, יהדות זה לא שמירת שבת. יהדות זה לא שמירת שבת ולא כל דבר אחר מתוך התורה. היהדות פירושו החיבור לקדוש ברוך הוא. זה פירוש המושג יהדות. וכשהדבר הזה לא נמצא במרכז, כאשר שהגאון קורא לזה, יתה רוחנו, עטר את ראשנו, אז נשארנו רק אנחנו גוף שלה ולא נפש. הוא צודק הרבה. זה יותר מדי עצוב. יותר מדי עצוב. אי אפשר, אמרת שאי אפשר להגיד שעם ישראל הוא גוף נפש. זה נכון שיש לעם ישראל הרבה מאוד חיים. אבל זה נכון שאם הקריטריון הוא פיזור אחר פיזור, אז זה מעיד כמי העידים. הרי אם תשאל אדם מבחוץ, תיקח שתי קבוצות של יהודים, שניהם משומרי תורה, שניהם מתייחסים, בוא נקרא לזה, שניהם לומדים את אותם ספרים לגמרי. אני לא מדבר על קבוצות שיש להם ספרים אחרים. קבוצות שהמרחק מהתקופה שהם היו ביחד זה שנתיים בערך. אתה לא התחבר שום ספר שהוא שייך לעידה הזאת ולא לעידה הזאת. אז במה יקבלו פליגי? במה החולקים? עד כמה שהנושא המרכזי הוא השעת השכינה בישראל, עד כמה שהנושא המרכזי הוא החיבור לקדוש ברוך הוא, הדבקות בהשם, הביטחון בהשם, לא ייתכן פילוג. וכאן כתוב זה כפשוטו ממש. היציאה של העזיבה של קרבת השם היא מכריחה את העובדה שעם ישראל הפך להיות למצמת. זה המציאות. זו המציאות שלנו. הגאון מוילנה הוא מאוד חריף פה, כי הוא אומר, אנו מקווים אותה לתחיית המתים. הוא אומר פה שתי מילים, שתי ביטויים. התנערי מעפר קומי ויערי רוח ממרום הלב. אני מכיר יהודי שכתב חיבור שלם על הקטע הזה של הגאון, הבינה כדי להראות עד איכן הדברים מגיעים, ועיקר הדגש שלו זה על המשפט האחרון, יערי רוח ממרום הלב, שאנחנו מחכים שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו. אני רוצה, יש פרק בספר יחזקאל, אנחנו קוראים אותו בשבת חול המועד פסח. פרק נקרא חזון העצמות היבשות. כן. זה פרק מעניין מאוד. זאת אומרת, כתוב בתשובות רבי גאון, כתוב שקוראים אותו בפסח, כי בפסח עתידה להיות תחיית המתים. אבל פשוטה של הנבואה של יחזקאל, הוא לא מדבר על תחיית המתים. הוא מדבר על הגאולה של עם ישראל. הוא ממשיל את הגלות למוות, את העצמות היבשות, כך כתוב בפסוק, בוא נקרא אותו בפנים. הייתה עליי יד השם ויוציאני ברוח השם והניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות. והבירה לי עליהן סביב סביב והנה רבות מאוד על פני הבקעה והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי, בן אדם, תחיינה העצמות האלה? יש סיכוי לעם הזה? ואמר, השם אלוקים, אתה ירד. ויאמר אליי, הנה זה על העצמות האלה, ואמרת עליהם, העצמות היבשות שירו דבר השם. הדבר הראשון שעושה יחס כאלה לפי זה מצווה לעשות, זה לפנות ולדבר על העצמות היבשות. יש דבר כזה? אפשר לדבר עם העצמות היבשות? אבל כן, שימו דבר השם. כל מה השם אלוקים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח ויחייתם. ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח ויחייתם, וידעתם כי אני השם. ואכן ככה הנבואה הולכת. ככה זה קרה. ככה יחזקאל הנביא רואה ומראה הנבואה. ונתתי עליכם גידים, וקראנו את זה כבר, וליבאתי כאשר צוויתי, אמרתי לה, עצמות היבשות לקום ולחיות, ויהי קול כי נביא, והנה רעש, ותקרבו עצמות עצם אל עצמות. זאת אומרת, כתוב פה, וזה נראה לי שהגאון מבינה מתכוון במילים מתנערים מהפר קרוי. שהוא לא התכוון לזה. אבל ככה אנחנו רואים, העובדה שההיסטוריה התגלגלה באופן מסוים, אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא לא רצה, לא בחר בדרך הזאת שהוא יבוא ויגאל אותנו לבדו. הוא בחר שהתהליכים שיקרו יהיו תהליכים שיתחילו, ויהיה שלב מרכזי מאוד שהעצמות היבשות בעצמם עושים משהו. שהנבואה הראשונה היא נבואה אל העצמות היבשות שימעו דבר השם. זו המציאות, העצמות היבשות מעצמם יתקרבו עצם אל עצמו, וככה, האמת היא שבמקום לקרוא את דברי הנבואה אנחנו צריכים לצאת לרחוב ולראות את זה. העובדה היא שהקדוש ברוך הוא הוביל את עם ישראל, באמת הסיפור הוא סיפור כל כך מופלא. סיפור כל כך מופלא שאנחנו חיים בתוך הסיפור הזה כבר הרבה שנים, מאז שנולדנו. אבל כשמתבוננים לרגע אחד יוצאים החוצה ומסתכלים על מה שקורה, זה לא יומן כיסופר. זה לא יומן כיסופר. ואני רוצה לומר את זה, ככה כתוב בנביא. תחילת הסיפור הוא, העצמות היבשות שימעו דבר השם. זה נכון. חזרנו, אתם יודעים ששלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, משקפים שלוש תקופות, נקרא לזה, שלוש מצבים בהיסטוריה. זה הסיפור. אברהם אבינו הוא האדם שמעצמו הכיר את בואו, והוא נצטווה, לך לך מארצך ומארצך ובית אביך אל הארץ אשר אראך, להקים את הדבר הזה ששמו בית ישראל. יצחק אבינו, אם אנחנו לוקחים את הנבואה הראשונה, את הדבר השם הראשון שמופיע אלה בתורה, זה אל תרדה מצרים. הוא משקף את התקופה של עם ישראל לימי בית ראשון, נקרא לזה כך. תקופה שבאת לשמור, לשמר את מה שקיבלנו ולהשתדל לשמור. יעקב אבינו הוא איש של גלות. הדבר השם הראשון שהוא שומע זה תלך בחוץ לארץ ותחזור חזרה. ומעניין מאוד שיעקב אבינו פעמיים גולה ופעמיים חוזר לארץ. בפעם הראשונה שהוא גולה הוא חוזר, ועל זה כתוב ויבוא יעקב שלם עיר שכם. בפעם השנייה הוא חוזר, אז אמנם התורה אומרת יעקב אבינו לא מת, אבל בחינם או שלא לחינם, סבדו סבדיה, חנתו חנתיה וקברו קבריה. זאת אומרת, הביאו אותו כמו גוף מת. החלק של ויבוא יעקב שלם הוא קשה, הוא צריך עיון, כמי שקורא את ספר עזרא, איך עם ישראל עלה, זה רחוק מאוד להיות שלם. אבל אם אנחנו רואים איך הגענו עכשיו לכאן, ממש כגוף מת. כגוף מת, כפשוטו. העצמות יבשות מאוד. יבשות מאוד. חזרנו לארץ. מותר להבין את העובדה הזאת ולתפוס אותה כמו שצריך. משהו בהיסטוריה השתנה. 2000 שנה, 1900 ומשהו שנים, היינו בכל העולם ופה לא היה כלום כמעט. כיום המרכז היהודי הגדול בעולם, המרכז התורני הגדול בעולם, המרכז של היהדות בעולם כולו הוא כאן בארץ. ותקרבנה העצמות אצל אל עצמו. זו עובדה. אילו היינו זוכים, כך כתוב בפסוק, וארו עם ענני ישמעיה כבר איניש עתה, המשיח יבוא מענני השמיים כמו צורת אדם. לא זכינו, אני ורוכב החמור. מי שרוצה יכול להגיד שהחמור היה חמור לא לבן. חמור היה חמור. אבל באנו לכאן, אני ורוכב לחמור. מי שקצת יודע, איך זה היה נראה. ממש. אחד מאיר ושניים ממשפחה. בלי רוח, בלי חזון, בלי כלום. כגוף מת. איך יחזקאל הנביא עושה את זה יותר טוב ממנו. והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. אבל שוב, האופן שבו הדברים קורים, כנראה זה שייך למה שנקרא לא זכו. לכאורה. אם היינו זוכים, זה אמירה אחרת. לא היינו צריכים שיבואו אנשים... שאין להם דעת ואין להם בינה, מה שנקרא תורה, והם אלה שיוליכו אותנו בכאן. לא זכינו. לא זכינו. גם על זה ראו לבכות. לא זכינו, לא, לא. נעשה. אבל עוד פעם, אני רוצה, מה שקרה למה זה, זה זה. ותקרב מהעצמות עצם אל עצמו. וכתוב פה שיש פה תפקיד שמוטל עליהם. אי אפשר לתת לדברים להמשיך לקרות מאליהם. הם יקרו. אינני יודע איך. באופן כללי, מאוד מאוד אני מעדיף לדבר על העבר ועל ההווה ולא על העתיד. קצת פחות בטוח לדבר על העתיד. אבל אנחנו, איך אומרים? הסיפור הוא סיפור כל כך מופלא. אין לסיפור הזה אח ורע בדברי העמים. לא קרה דבר כזה. אם מישהו רוצה בתור לדמיין לרגע איך זה נראה, נניח שבסיטואציה מסוימת, מדינת ישראל כובשת את עזה, וקורא לאלה שגרו שם פעם, לא מזמן, לא עזור לשם. אתם יודעים מי יחזור? זה שעדיין אין לו בית. אין תופעה כזאת שאנשים חוזרים לבית. אין כזאת תופעה. לא מדבר על אדם שנוסע לנופש לשבוע וחוזר, זה קורה. זה רווח. אבל שאדם שעזב את ביתו והלך לגלוס בית במקום אחר, הוא חוזר, שלא לדבר על אחרי 1800, 1900 שנים, לעזור חזרה הביתה. מי אלה כאב תעופנו, אומר ישעיהו, וכיונים אל הרומותיה. מי יכול לראות את התופעה הזאת, לראות את הסיפור הזה, ולעמוד מהצד? זה לא יאומן כי יסופר. היה שלב בהיסטוריה שהיה נראה לנו שמה שקורה כאן זה שתקום פה מדינה חילונית, תקום פה חברה שתשכח את הקדוש ברוך הוא לגמרי. היה שלב שזה ככה היה נראה. אנחנו שמחים לומר, זה לא מה שקורה. זה לא מה שקורה. עם ישראל לא עזב את הקדוש ברוך הוא. זה שקר. אבל עיקר הדברים הוא שיש פה תפקיד שמוטל עליהם. אנחנו לא יכולים לעמוד מהצד. לא ייתכן שאנחנו היחידים שנעמוד מהצד. לא ייתכן שאנחנו אלה שנעמוד מהצד. אנחנו אלה שנושאים בתוכנו, נושאים על כתפינו את דבר השם. זו המציאות. כל אחד ואחד מאיתנו, כל אחד שזכה להיכנס לבית המדרש, להיכנס לבית המדרש וללמוד תורה. יש לנו תפקיד עצום. האבלות על החורבן היא כתוב בחז"ל. לציון יאמר, זה פסוק בספר תהילים, לציון יאמר איש ואיש יולד בה. חז"ל דורשים, מה זה איש ואיש? אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה. זאת אומרת, אדם שנגזר עליו להיוולד בגלות, או לכתוב להיות בגלות, ולא לבוא לארץ ישראל, אבל הוא מצפה לראותה, אז הוא נידון כמי שגר בארץ ישראל. הוא גם זוכה להיכנס ל... הוא לא יעלה על הדעת שאדם ברצונו יעזוב את הארץ ויגיד אני מצפה לראותה. מצפה לראותה מתאים לאדם שלא יכול לעלות, לא יודע כמה זה קשה לו, קשה לו מאוד, והוא מצפה לראותה. קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, אינני יודע מה דינו של אדם שנולד בה, ואיננו מצפה לראות את זה. הוא נמצא פה במקרה. כל יום הוא חושב מחדש, איפה כדאי להיות. כאן או שם. הגענו לפה, מה? בינתיים עוד אפשר, בינתיים עוד אפשר. והכלל הוא שאלת ישראל יקד בינסורים. מה נעשה? היה מאוד מאוד נחמד אם היינו יכולים לבשר ולומר, תשמעו רבותיי, פה יהיה טוב, פה יהיה נחמד, פה יהיה רק טוב. העובדה היא, וזה הסיפור. ככה זה קרה. ככה זה קרה. היהודים הבינו יום אחד, יום ולא יום, זה תהליך של 200 שנה. אבל בשלב מסוים בהיסטוריה, עם ישראל הבין שהמקום, הגיע הזמן לחזור לארץ. והתהליך של החזרה לארץ, הוא הפך להיות הדרך היחידה, זה גם דבר שכדאי להבין אותו, הדרך היחידה שבה העם היהודי יכול לשרוד, לשרוד כעם יהודי. אין דרך אחרת. המסגרות שבהם חיינו 1800 שנה בגלות, הקהילות שהיו באירופה, באפריקה, באסיה, שחיו בהם יהודים הרבה מאוד שנים, נתבטלו לגמרי. כל הדפוסי ההתנהגות שחיינו על פיהם במשך כל כך הרבה דורות, הם לא שייכים היום. לא רלוונטי במדינה המודרנית, זה לא קיים. זה לא שייך. כל אחד יודע את זה. יהודים שחיים היום באירופה, באמריקה, אם הם לא דבוקים לגמרי בעת החיים, אין להם עתיד כיהודים. להם או לבנים שלהם או לעוד דור, אין עתיד. אין עתיד. המקום היחידי שבו הדיון, העיסוק בשאלה היהודית, השאלה האמונית, כל הזמן על השולחן. זה משהו מדהים הדבר הזה. קדוש ברוך הוא לקח אתנו את כמה מיליונים יהודים שנמצאים כאן, הכניס אותם בתוך סיר לחץ. סיר לחץ. ואין מהדורת חדשות אחת, למי ששומע. אין מהדורת חדשות אחת שלא מדברים על השאלה הזאת. האם הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל או לא? לא תמיד מדברים על זה במפורש. אבל הסכסוך הערבי-ישראלי מעלה את השאלה הזו, דעת הקהל בעולם, אפילו הגיאוגרפיה של ארץ ישראל. כל מי שחי פה, אתה יודע, השפה שאנחנו מדברים, ואנחנו מדברים עברית, התנ"ך נמצא על השולחן שלנו. כל בחור ישראלי שפותח תנ"ך, פותח משנה, הוא יכול להבין את מה שכתוב. וכשיש שקט מכל הכיוונים האחרים, אז החרדים עושים בעיות. השאלה היהודית קיימת כל הזמן. וזה הנחמה שלנו. זו הנחמה שלנו. הנחמה שלנו היא שהעם היהודי לא יכול לעזוב את הקודש ברוך הוא. זה חלק מהחיים שלו. אבל אנחנו, אלה שנמצאים בתוך בית המדרש, לא יכולים לעמוד בצד. זה קודם כל שאלה של תפיסה. זה הנקודה הראשונה. לפני שדנים על מה זה. אנחנו לא יכולים לעמוד בצד ולומר, הסיפור הזה לא מעניין אותנו. מי שרוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא ולומר, אני, יש לי ברית עם הקדוש ברוך הוא לבד, קדוש ברוך הוא אומר לו, לא מכיר אותך. אתה יכול לבוא כמו כל גוי בעולם, קדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה. אבל אם אתה רוצה לבוא לקדוש ברוך הוא כבן ברית, הברית שהקדוש ברוך הוא קראת, הוא לא קראת לא איתי ולא איתך. הוא קראת עם כנסת ישראל. זה המציאות. זה התורה, כל מי שיודע התורה יודע את זה. היה ניסיון כזה. פעם, לעשות מהעם היהדות דת ולא עם. הניסיון הזה הצריך את אלה שעשו את זה לתקן כמעט כל עמוד בתנ"ך. כל עמוד בסידור התפילה, כל עמוד בש"ס, אין, זה לא עובד. זה לא עובד. היהדות לא יכולה להפוך למשהו אחר. חלק מהאבלות על החורבן נועד בשביל לשמר את התפיסה היסודית שלנו. אין ברית. הקדוש ברוך הוא לא קראת ברית איתי באופן ספציפי. מי שרוצה לבוא לקדוש ברוך הוא לבדו ולומר לו, אני פלוילי בן פלוילי, כך וכך וכך וכך, קדוש ברוך הוא לא מכיר את השם. לא מכיר את השם שלך. אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, אז אנחנו קודם כל אומרים ברכת גאולה. ואומרים הקדוש ברוך הוא, אתה הוצאת אותנו ממצרים, בחרת באברהם, יצחק ויעקב, ואחר כך אנחנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, מה כל זה? כל זה זה תעודת זהות שלי. כל זה תעודת הזהות שלי. ועד כמה שאני מחובר, עד כמה שתעודת הזהות הזאת מציגה אותי באמת, ככה אני שייך הקדוש ברוך הוא. אין דרך אחרת. אין דרך אחרת. יש סיפור. העם היהודי הוא עם שיש לו סיפור. עם הסיפור הזה אנחנו צריכים ללכת. עכשיו אני יכול, בתוך הסיפור הזה, אני יכול הרבה דברים לחשוב. לדאוג לחיים שלי, להשיג בשבילי בית, להשיג בשבילי פרנסה, כל אחד מצווה לדאוג לעצמו, אין בלי שום ספק. אבל כל יהודי שפועל בעולם, הוא פועל בתוך כנסת ישראל. אנחנו מברכים באדם שמתחתן, שתזכה לבנות בית נאמן בישראל. אני חושב שקודם כל אדם הוא אדם לעצמו. אבל כל אדם, אדם יודע שהוא לא חי לבד. אדם שייך למקום. ואין לי מקום אחר. אין לי מקום אחר. הטריטוריה שבה אני חי היא כנסת ישראל. גם אם נגזר עליי, ברוך השם, עליי לא נגזר. אבל גם אם נגזר על אדם לגור בארץ העמים, איך כתוב פה בה? איך הגורם עליו? ויציאה לחוץ לארץ הוא הקבע. ורימה מסובבת עלינו ואין בידינו להציל, אין הגויים האוכלים בשרים. היה דורות כאלה שהגויים עשו את זה בנשק וכו'. כיום, ברוך השם. מה? ברוב מקומות העולם לא מסוכן להיות. אולי בצרפת קצת. ברוב מקומות העולם אפשר לחיות בשלום. אבל צריך להבין שהשאלה הישאלה של זהות, לאן אני שייך? מי הם האחים שלי? לאן אני שייך באמת? יש לי זהות לאומית. אין, הזהות, החיבור שלי לקדוש ברוך הוא תלוי בזהות הלאומית הזאת. מה נעשה? לא שאני אומר מה נעשה כנגד מי שיגיד לך שהוא בעדיף, שהוא עד כדי כך אירופאי ומערבי, שהוא לא מבין. היה פה בחור בישיבה שטען, סיפר לו, שכמה שנים בחייו שהוא זיהה את עצמו כקוסמופוליט. אזרח העולם, מה יש לי עם זה שנולדתי לעם היהודי, לכן אני צריך להתייחס ליהודי באופן שונה? זאת אומרת שפעם אחת הוא היה בחוף הים באיזה מקום בעולם, וישבו שם שלושה חבר נוספים, מכל מיני עמים, וכל אחד, ברגע מסוים, כל אחד הזדהה, מי הוא ומאיפה הוא, מה הוא? זה טרפתי, זה נורווגי, זה אוסטרלי, ואני קוסמופוליט. אז הוא אומר לו, יהודי. למה? אין אדם בעולם בלי עם. אין אדם בעולם בלי עם. והעם שלנו הוא עם ישראל. העם שלנו הוא עם השם. העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו, והשראת השכינה היא נקודת החיים שלו. לשם אני שייך. לשם אני שייך. והקדוש ברוך הוא לא יטוש השם עמו, ונחתו לא יעזור. אין מנוס מזה. אפשר רק להיות עיוור. או לתורה או למציאות. ואני חייב לומר שאפשר. אפשר להיות עיוור. יש הרבה מאוד אנשים שבעיניי, עד כמה שאני תופס זה עיוורון ממש. לא לראות את ההיסטוריה, לא לראות את מה שקורה. לא להבין שקרה משהו. לא להבין שקרה משהו. שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו באמת לשיח חיים בעצמות היבשות. כל אחד בעצמו קודם כל. באמת, החיוב שמוטל עלינו הוא קודם כל להחיות את עצמנו. אם אנחנו יכולים לתרום משהו, זה דרך זה שלנו יהיה חיים. ושוב, המקור היחידי שלנו לחיים זה תורה. ללמוד תורה ברצינות. ללמוד תורה באמת, ללמוד תורה שבכתב, ללמוד תורה שבעל פה, ללמוד וללמוד וללמוד ולדעת. לחשוב טוב על מה שכתוב. אני לא מתכוון... אני מתכוון ללמוד ברצינות, זה אומר לחשוב כשאני קורא משפט, האם אני מבין את מה שכתוב שם או לא. זה הכל. השאלה כמה זמן אתה לומד היא הרבה פחות חשובה. הרבה פחות חשובה. אדם יכול ללמוד 10 דקות ביום, וזה הרבה יותר מה שאני ללמוד 10 שעות, כשהוא עסוק בשאלה מה פלוני אומר. איך פלוני מבין את הגמר? זה נקודת היסוד. ואדם באמת יבוא לשמיים, ישאלו אותו, יבחנו אותו, כך כתוב במדרש מישלי, אם אני רוצה. אני צריכה עם העתיק את זה כמה פעמים בספרים שלו. שישאלו בן אדם, מה למדת? אני חושב שהכוונה היא, איך הבנת פשט? איך הבנת פשט? זה יסתדר לך? הסוגיה הזאת הייתה נראית לך סבירה? למה שתקת? למה שתקת? איך אתה רוצה להפיח רוח בעצמות היבשות, אם אתה נשאיר את הגמרא, עצם יבשה. עצם יבשה. איך אתה רוצה להפיח רוח בנפש שלך, כשאתה משאיר את המציאות, בלי להסתכל על המציאות? זה מה שנקרא עמל התורה. לעמול בתורה פירושו להיות מוכן שכל מה שאני יודע אתמול, היום מקבל פירוש חדש. אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע, אבל אני פוגש מישהו חדש שבא לבחור ראש, והוא מציע, שואל קושיות חדשות, תשמעו רבותיי, יש פה סיכוי, סיכוי רציני, שיתגלה פה תורה חדשה. יש כזה אפשרות. ושוב, באמת ללמוד, למרות שהנושא הוא לא כמות, אבל גם הכמות, ללמוד תורה באמת. ושוב, דבר השם נמצא בתורה, דבר השם נמצא, המקום היחידי שדבר השם נמצא בתורה. אין מקום אחר. ואין גבול, אין גבול למה שאפשר למצוא בתורה. אם אדם רק מתבונן, אם אדם קורא את הפסוקים, קורא את מאמרי, חז"ל באופן, עם לב פתוח. עם לב פתוח. ואם הוא לא, אם עכשיו הלב שלו יבש, אז יקרא עוד פעם. ויקרא עוד פעם, לא הכל צריכים להבין היום, ולא הכל צריכים להבין מחר, ואפשר, חיים הם ארוכים. החיים ארוכים, אבל לשים את העיקרון הזה לפנינו, אנחנו צריכים לשים רוח בעצמות היבשות. העצמות היבשות הן לא תמיד רק מישהו אחר. הרבה פעמים העצם היבש, העצם היבשה זה אני בעצם. ושוב, כשאני קם בבוקר ואין לי מצב רוח ואני עייף, אז אני פותח עוד פעם את התורה, עוד פעם את המשנה, עוד פעם את הגמרא. בגמרא אני אראה, מה? אמר לי מישהו פה, לא נעזור על המילים מפני כבוד בית המדרש, כל כך הרבה לעסוק בביצה אחת. מה ראה? גם זו שאלה טובה. מה ראו חז"ל לעסוק שבע דפים בביצה שנולדה ביום טוב, בשבת, בערב יום טוב? קח את השאלה, אם זו השאלה שלך, תשאל אותה. שאלה טובה. היא שאלה נכונה. היא נכונה בעיקר בגלל שאתה שואל אותה. אם לך זה קשה, לי זה לא קשה, נגיד. אבל לך זה קשה, זה מספיק סיבה להמון על זה. כי שוב, אם אני מבין שדבר השם אמור לדבר אל העצמות היבשות, והעצמות היבשות עליהם מוטל התפקיד, שילעו דבר השם, זה לא יובן כי יסופר. מי פונה לעצמות היבשות? הרבה פעמים הלב שלנו אומר שיבוא מישהו, איזה רבי גדול, ייקח אותנו, יאסוף אותנו תחת כנפיו וירים אותנו למעלה. מי לא רוצה את זה? מי לא רוצה את זה? זה החלום הכי יפה בעולם. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, תדע לכם, תדעו לכם מעצמות היבשות. עליכם מוטל לשמוע דבר השם. עליכם מוטל לשמוע דבר השם. עד כדי כך שיתקרבו עצם אל עצמו. כל אחד יתקרב קודם כל אל עצמו. תראו שם, להפיח חיים, להפיח רוח חיים בעצמות היבשות. הנושא הוא נושא גדול ורחב, ואין לו, באמת היה נכון, אולי באמת צריך לדבר עליו, רק עליו תמיד. אבל זה באמת המטרה שלנו. כל מטרתנו היא זו. כל מטרתנו היא שהתורה תבוא, שנבוא אנחנו לתורה ונשמע את דבר השם, ויהיה רוח בעצמות היבשות. קודם כל בעצמנו, וכל אחד מאיתנו שיוצא מהמסנורש, הולך הביתה והולך ברחוב, שהעיניים שלו יאירו מאור של דבר השם. זו הדרך שלנו. אני לא יודע כמה צריך לגשת לאנשים אחרים לדבר אליהם, וכמה זה עובר וכמה זה עובר, אני לא יודע. אבל אני יודע שכשיהודי עולה, מורי ורבי זכרונו לברכה היה אומר שבכל קהילה שחיים בה שתי אנשים ששמחים באמונתם, שימו לב לביטוי, שהם שמחים באמונה שלהם, אז כל הקהילה תהיה במצב יותר טוב. ועל כולנו מוטל לדאוג, להשתדל, שזה יהיה המצב שלנו. שדבר השם ידבר אלינו באמת וישמח את ליבנו. שנזכה בעזרת השם.
אמן.